החדשה עם הגאון הרב מרדכי מלכה, רב העיר אלעד.
שבת שלום לכל מאזיננו היקרים. השבוע אנחנו נקרא פרשת תרומה, ובה נלמד אחד הדברים הנפלאים, מהי התקשורת של הקדוש ברוך הוא עם האדם. כתוב בתחילת הפרשה, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאית מאת כל איש אשר ידבנו ליבו, תיקחו את תרומתי. ושואלים כל המפרשים, מדוע התורה כותבת ויקחו לי תרומה? הרי ויתנו לי תרומה צריך להיות כתוב. אדם נותן, לא לוקח תרומות. אז איך ייתכן לומר לאדם הנותן, תיקח תרומה, תיתן תרומה? זו השאלה שכולם עומדים. אולם כאן התורה רוצה ללמד אותנו, כמו שנבאר בהמשך, שליחיו של הקדוש ברוך הוא לאדם, בכדי להקדים תרופה למכה, כפי שמבואר בזוהר, שהקדוש ברוך הוא, אבינו, אב הרחמן, על בניו, גם כאשר מגיע העונש לאדם, הקדוש ברוך הוא מנסה להקדים תרופה למכה, בכדי לבטל מעליו את הגזרה, על ידי איזה חסד או צדקה שיעשה עם הזולת. ולכן, כל מה שמתחולל סביב כל אדם, אשר נזקקים לעזרתו, בכל תחומי החיים, אם זה צדקה, או עצה טובה, או שירות מפאת תפקידו ומעמדו, או סיוע בגופו, הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא, שמזמינם לאדם בכדי לזכותו, שעל ידי אותה זכות יתאפשר לבטל מעליו את הגזרה. ולכן פעמים רבות האדם בועט בשליחיו של הקדוש ברוך הוא, ועוד מתלונן, למה דווקא באים אליו? למה מנדנדים לו? והרי אין ספק שאם היה שולח אדם נכבד בעיניו, איזה שליח לבקש איזו בקשה, היה שמח בהזדמנות הזו שנפלה בחלקו, שאותו אדם נכבד נצרח לבקש ממנו, והיה עושה את הדבר בשמחה. קל וחומר, אם זה יהיה אדם מראשי הממשל, השלטון, ועוד יותר אם יהיה מגדולי הדור, ששולח את השליח הזה לבקש איזו בקשה ממנו. אין ספק שהיה שמח על הזכות שנפלה בחלקו לעשות רצונו של אותו גדול, של אותו מכובד. ואם כן, ככל שנרחיק לכת, שיהיה המבקש נכבד יותר בעיניו, ככה תגדל תשוקתו לעשות רצונו בשמחה רבה. ככה המציאות. ואם כן קל וחומר בן בנו של קל וחומר, אלף אלפי פעמים, כאשר הקדוש ברוך הוא שולח שליח לבקש ממנו טובה או עזרה, היה אדם צריך לרקוד על הזכות שנפלה בחלקו. עוד יותר כאשר יודע שכל השליחות הזו היא בכדי לעזור לעצמו, כי גומל נפשו איש חסד, כאשר נבאר בהמשך. ואם כן, כיצד האדם מתמרמר, או על כל פנים דוחה את השליחים של הקדוש ברוך הוא, ופעמים רבות שפונים אליו לבקש צדקה או חסד או עזרה, והוא מסרב, הרי הוא מזיק לעצמו, וזו טעות אנושית במבט הנכון למתחולל מסביבו. לכן החובה על כל אדם להתבונן, שכל הנעשה סביבו אינו במקרה, אלא מכוון מאת השם יתברך לטובתו ולסייעו, ולהקדים תרופה למכה, והן הם שליחיו של הקדוש ברוך הוא, ודרך זה יוצר תקשורת הקדוש ברוך הוא עם האדם. ולכן ישמח בכל הזדמנות אשר מזדמנת לו בחייו, כמאמר דוד המלך, אך טוב החסד הרדפוני כל ימי חיי. כוונתו של דוד בזה שהיה מבקש, הלוואי ותמיד כל ימי הרדפו אחריי צדקות וחסדים, כי זה לטובתו של האדם. אלה הן שליחיו של הקדוש ברוך הוא. זו התקשורת של הקדוש ברוך הוא עם האדם. ומקורן של הדברים האלה, נבאר את זה בהקדם, הפסוק בתהילים, בפרק מ"א, פסוק ב', אמר דוד המלך עליו השלום, אשרי משכיל אל דל, ביום רעה ימלטהו אדוני. שואל הירושלמי, במסכת פאה בפרק ח' הלכה ח', למה דוד המלך השתמש בלשון משכיל? אשרי משכיל אל דל, הרי המכוון שבדברים, אשרי מי שעוזר לדל, או נותן צדקה לדל. אם כן היה יותר ראוי להיכתב, אשרי הנותן או העוזר לדל. למה כתוב? למה דוד המלך השתמש? אשרי משכיל אל דל. זאת ועוד אפשר להוסיף ולשאול על לשונו של דוד המלך. המילה אל נראית מיותרת. אשרי משכיל לדל, למה אל דל בשתי מילים? אז יש הסבר שנאמר בבבלי במסכת נדרים מדף מ' עמוד א', והירושלמי שמה מתרץ תירוץ אחר. הוא מסביר שבכוונת דוד המלך כתב אשרי משכיל, הכוונה שאדם שנותן, שיתבונן לתת את הצדקה עם התחשבות בעני, שלא ייפגע, שלא יתבייש, שינסה להיות מתוחכם באיזה צורה לעשות את זה כדי שלא יתבייש. אולם נראה לבאר ביאור נוסף בדברי דוד המלך בהקדם, דברי הזוהר, הזוהר בפרשת בהר בדף קוף יוד עמוד ב', מספר מעשה שהיה עם רבי חייא ורב יוסי, שהלכו בדרך, ופגשו שני בני אדם שהיו מהלכים בדרך, והם היו מאחוריהם במרחק מה, והנה בדרכם ראו שאיזה אדם שלישי ניגש לאותם שניים, והתחנן על נפשו, בהיותו טועה בדרך כבר יומיים ויותר, והוא הולך למות מרוב רעה וצמא, שרחמו עליו, יתנו לו לאכול ולשתות משהו. אז נוצר ויכוח בין השניים. אחד אמר, אם אני אתן לך, מה יהיה איתי בהמשך הדרך? הרי הוא צריך להמשיך דרך ארוכה, ואין לו מיותר, הוא זקוק למה שיש לו. השני, לעומתו, אמר, הוא כרגע הוא מצב מסוכן, נציל אותו. הוציא את לחמו ואת השתייה שלו, ונתן לו לאכול ולשתות, ואף הנותר השאיר לו לדרך. חברו הזהיר אותו, אמר לו, תראה, אולי אתה סומך שאני אחר כך אתן לך, תדע שאין לי. תדע שאם אתה נותן, יהיה לך בעיה בדרך, אני לא אוכל לעזור לך. אמר לו, אף על פי כן, אני נותן. וכך היה. כשראו את זה רב יוסי ורב חייא מהצד, אז רב חייא אומר לרב יוסי, בוא נעזור להם, אולי אנחנו נושיט, ניתן לו מסכן, ניתן לו אוכל. אמר לו רב יוסי, לא. הקדוש ברוך הוא לא סתם זימן להם, זימן לבן אדם הזה, את המצווה הזאת לתת צדקה. בוא נעקוב ונראה מה קורה בהמשך. ודאי שזה רק כדי להציל אותו, כדי לעזור לו, כדי לבטל מעליו גזרה. ואכן המשיכו הלאה לעקוב, ובהמשך הדרך, אותו אחד שנתן את האכילה והשתייה שלו, התעייף מרוב החום ומרוב הדרך, כי אין לו מה לאכול ולשתות, והוא הוא החליט שהוא חייב לנוח קצת. השני אמר לו, אני לא מסוגל לחכות לך. אני אמרתי לך מההתחלה, זה בעיה שלך שאתה נותן. לכן אני ממשיך בדרכי. כשתרצה, תצטרף אליי. ואז התיישב אותו אחד, הנותן הצדקה, התיישב תחת עץ, רענן, מרוב עייפות, התיישב שם ונרדם. ושוב היה ויכוח ברב חייא לרב יוסי, לתת או לא לתת, ורב יוסי התעקש על דעתו לא לתת ולחכות. והנה כאשר הוא נרדם, הם ישבו מנגד במרחק מה, ורואים איך שנחש גדול יורד מהעץ לכיוון ראשו של אותו אחד שנותן צדקה. ואז אומר לו רב יוסי לרב חייא, עוד מעט תראה, הקדוש חורת, לא בחינם זימן לו את הצדקה, רק כדי להציל אותו. ובעוד הנחש הולך ויורד, ופתאום באה הפעה, וזקפה כלפי הנחש, ופשוט אכלה אותו. ואז אמר רב יוסי לרב חייא, אתה רואה, הייתה עליו גזרה קשה לאדם הזה, והקדוש ברוך הוא הקדים תרופה למכה, וזימן לו את העני הזה שיבקש צדקה ממנו. ובהיות שהוא נתן, אז אותה זכות עמדה לו, וביטלה את הגזרה, ולכן באה ההפעה הזאת, ואכלה את הנחש, והצילה אותו. לכן אסור לאבד לו את הזכות הזו. וכך כותב הזוהר, בפרשת וירא דף קוף דלת עמוד א', אמר רבי אלעזר, כאשר הקדוש ברוך הוא אוהב את האדם, והוא מרחם עליו, אם יש עליו איזה גזרה, לפני שיוצא עליו הגזרה, הוא שולח לו מתנה. איזו מתנה הוא שולח לבן אדם הזה? שולח לו איזה עני, איזה נזקק, איזה נצרח לעזרתו, לשירותו, לצדקתו. וכדי, למה? כדי שהבן אדם יהיה לו זכות. אז אם האדם מנצל את זה, הוא באמת עוזר, הוא באמת מסייע, או נותן את הצדקה, הרי באותה זכות, הקדוש ברוך הוא מושך עליו חוט של חסד, ואין רשות למזיק להתקרב אליו. ובכך מתבטלת הגזרה מעליו. כך כותב רבי אלעזר בפרשת וירא, כמו שאמרנו. לפי דברי הזוהר, כמה נפלא, מדויק, הפסוק של דוד המלך. וזו כוונתו של דוד המלך. אשרי משכיל אל דל ביום רעי, מלאתהו השם הפירוש. דוד המלך אומר, בטבעם של דברים, כשבן אדם פונים אליו בבקשה של עזרה, בדרך כלל קצת מתחמק, לפעמים מתמרמר אפילו, לפעמים אפילו מתלונן. אבל מי שמשכיל, מי שיש לו שכל, התבונן, שאם הגיע אליו אותה בקשת עזרה ממנו, הן בגופו, והן בממונו, והן בכבודו ומעמדו, זה לא בחינם. שידע למה, איך זה הגיע אליו, ודווקא אליו, כי אל דל. מה זה אל דל? אל זה הקדוש ברוך הוא שלח את הדל. זה לא הזדמן, זה לא מקריות. אלא הקדוש ברוך הוא שלח לך את הדל. אז אנה אומר דוד המלך, תתבונן, תשכיל, שאל שלח לך את הדל, ולמה? כדי שביום רעה, אם עלתהו השם, מידת הרחמים, מתוך מידת הרחמים של הקדוש ברוך הוא, כדי שכאשר תבוא הגזרה, אז יהיה הגנה, זכות שתבטל את הרעה הזאת. ובזה מובן נפלא, פסוק בפרשתנו. זאת כוונת התורה, ויקחו לי תרומה. התורה רוצה ללמד אותנו. כשאדם עושה צדקה, עושה חסד, הוא לא נותן, הוא לוקח. הוא לוקח. כי בזכות אותה מעשה שהוא עושה, אותה עזרה שהוא מגיש, הרי הוא עוזר לעצמו, כי גובל נפשו יש חסד. הוא קונה בזה זכויות, שיתחולל איתו ניסים ונפלאות, ישועות ונחמות, ביטול של גזרות קשות. איך האדם לא ישמח בשליחים של הקדוש ברוך הוא? הרי זה התקשורת של הקדוש ברוך הוא עם האדם. זה לא צריך להיות עם התגלות של רוח הקודש, של נבואה. אלא אם אדם ישכיל ויתבונן, אומר לנו דוד המלך, תשים לב, כל בקשת עזרה שפונים אליך, זהו תקשורת מהקדוש ברוך הוא, זה טלפון. הקדוש ברוך הוא מצלצל אליך, ידידי אהובי, אני שולח לך שליח, אנא תנצל את ההזדמנות הזאת לזכות במצווה הזאת. כי זה הכל לטובתך. ואת זה הגמרא אומרת, שלמדו במסכת בבא בתרא בדף י' עמוד א', אומרת הגמרא, שאת זה לומדים אמר רב חייא בר אבא, אמר רב יוחנן, לומדים את זה מהפסוק במשלי, בפרק י' פסוק ד', לא יועיל הון ביום עברה, אבל הוא צדקה תציל ממוות. אדם שהוא עשיר גדול, גביר גדול, מיליונר גדול, זה לא יכול לעזור לו כשיש גזרה. אבל אם הוא עושה צדקה, היא תציל ממוות. כי זה הכוח של הזכות, של העזרה לזולת. עולם חסד ייבנה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, שכל אחד יסייע לשני, יעזור לשני, יעשה חסדים עם השני. וזו צורת הקיום של העולם. וכאשר אדם הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אז הוא זוכה שמתבטל את הגזרה, כי הוא מבין את התקשורת של הקדוש ברוך הוא איתו. כמו שמסופר, ראיתי מעשה שהיה בירושלים עם מר אורנשטיין, הוא היה עשיר גדול, גביר, שהיה מתגורר בשכונת מאה שערים של אז, ליד שער שכם. הוא היה בעל צדקה וחסד, והנה ביום אחד הגיע אליו איזה אדם עני שהיה צריך לחתן את ביתו. היא בגרה והגיעה לפרקה, אבל אין לרש, אין קול, אין כלום. הוא לא יכול לתת נדוניה, וכולם מסרבים, ולכן הוא ניגש לכל מיני רבנים, מוצאים מכתבי המלצות, והוא התחיל ללכת להסתובב כדי לאסוף צדקות. ואז הוא פנה לגביר הזה, מר אורנשטיין, הלך אליו עם המכתבי המלצות, הוא ביקש עזרה לחתן את ביתו. שאל אותו, מר אורנשטיין שאל אותו, תגיד לי, במה דברים אמורים? כמה מדובר שיעלה החתונה הזאת? נקב בסכום מסוים, שככה ביקשו ממנו, ככה זה יכול לעלות. אמר לו, אני מוכן לעשות איתך עסקה. אני מוכן לשלם לך את כל מה שאתה זקוק לחתונה, אבל יש לי תנאי אחד. תזמין אותי לחתונה. זה הייתה בחוכמה. מרון שתי רצה שיהיה לו תחושה טובה. אז הוא אמר לו את ההצעה, את הבקשה הזאת. על כל פנים, ודאי שאותו אני אמר לו, צחק ואמר, נו, מה השאלה בכלל? החתונה היא שלך, אתה מזמין אותי, לא אני מזמין אותך. פשיטה שאנחנו נזמין אותך. אתה ראש וראשון שתהיה בעזרת השם. ואכן נתן לו את כל סכום הנצרך לערוך את החתונה, את חופת ביתו. והנה, כמובן נכנסו לכל התרדות והלחץ של ההכנות לחתונה, והתכוננו, והגיע כבר היום של החופה, ומתוך הלחץ שכח בכלל את הבטחתו למר אורנשטיין להזמין אותו לחתונה. עד שהגיעו כבר תחת החופה. מגיעים תחת החופה, ופתאום אבל התעורר בו הזיכרון, איך ייתכן שלא הזמנתי אותו? הבריק לו רעיון, אמר מורה ורבותיי, לא יכול להיות, לא יכול להיות, אנחנו עכשיו תחת החופה, אבל מי שעורך את החתונה הזאת זה מר אורנשטיין, והוא גר כאן בסמיכות. אנחנו חייבים ללכת כולם ביחד, עם החתן והכלה, כולנו נלך ביחד להזמין אותו, בשירה וזמרה. טוב, כמובן שמעו את הרעיון, התקבל באהבה, וכולם צעדו לכיוון ביתו של מר אורנשטיין. ושירה וזמרה וכו', וכך היה, הגיעו, הבית היה חשוך, פתוח, פרוץ, ניסו לקרוא לו, אין קול ואין עונה, נכנסו, מדליקים את האור ומוצאים את מר אורנשטיין ואשתו כפותים ברצפה. מה קרה? כמובן, הוציאו להם את החבלים, ואז מר אורנשטיין מספר להם שהיו פה שדידים ערבים, נכנסו ערבים לשדוד אותו, ואימו עליו להרוג אותם, ופתח להם את הכספת, והוציאו את כל הכסף, שמו על השולחן, והם עדיין אימו עליו אם לא יביא להם עוד, ושיפתח להם כל המקומות, לכן הם קשרו אותם ונענו אותם, ובדיוק באותו זמן, באותם רגעים, הגיעו החתן והכלה וכל הפמליה, ואז כשהערבים השודדים האלה, הגנבים, שמעו רעש, חשבו שזה משטרה, ברחו והשאירו את הכל ולא נגעו בכלום. ככה ניצל מחייו, הציל ברוך השם, בזכות הצדקה שנתן, צדקה תציל ממוות. אז הקדוש ברוך הוא זימן לו, שלח לו, איזה אני, למה? יש איזו גזרה קשה מרחפת עליו. איך מבטלים אותה? שולחים לו את השליח. אבל הוא היה חכם, הוא קיבל את התקשורת מהקדוש ברוך הוא. התייחס בכבוד. אז הוא זכה וניצל הוא ואשתו בכל כספו. כמו כן מסופר בספר טובך יביאו הרב הגאון הגדול הרב זילברשטיין מביא את המעשה המפורסם עם האברך הירושלמי שהייתה לו משפחה מרובת ילדים בלי עין הרע 14 נפשות. כמובן שהם חיו בדוחק במשך כל הזמן. לא היה להם אפשרות אפילו לאכול בשר במהלך השנה. הוא היה רק צובר פרוטה לפרוטה כדי שלפחות בחג בניו יתאמו קצת חתיכת בשר, חתיכת עוף. ואכן, בהתקרב החגים, הצליח לרכוש שתי עופות ששם אותם במקפיא כהכנה לקראת החג. והנה, ערב שבת, מגיעה איזו אישה זקנה ודופקת, פותחים לה, והיא אומרת שאין לה איך להכין את השבת והיא לא מסוגלת, אולי אפשר לתת לה עוף. עוף. הוא קצת היה עמום, איזו בקשה זאת לתת לה עוף. הוא בקושי, הוא כל השנה לא רואה עוף בכלל. מחכה לחגים שהילדים שלו יראו קצת עוף. אמר לה שבקושי יש לו רק שתי עופות לכל המשפחה לחג, אין לו. אבל אומרת, אני לא יכולה, והיא סירבה, והיא נדנדה, והיא התחננה על נפשה, שייתן לה עוף, היא לא יכולה בלי זה לעשות את השבת. ופתאום התעוררו רחמיו ואמר, ריבונו של עולם, אם כל כך היא מתחננת, כנראה שהדבר הוא כל כך בשביל החשוב, אז נוותר. אנחנו נסתפק בעוף אחד, אז יוכלו חתיכה יותר קטנה, וניתן לה עוף אחד. ותכף אמר לה, סליחה שהתמאמתי, אני כבר מביא לך את זה, תחכי. בבית הזה היה המקררים הישנים, מי שזוכר, מקררים שיש להם ידית שנטרקת, אי אפשר לפתוח את הדלת כך, בפנים ודאי שלא, והדלת סגורה. עכשיו, כמובן, הבית הזה הרי בין כה לצערנו לא שופע, אין מה לעשות במקרר כי אין שם מלאי של לפתוח, כמו שהיום רגילים ילדים לפתוח כל רגע את המקרר להוציא דברים, לא היה על מה לפתוח, אין על מה לפתוח כי אין במקרר כלום. אבל השתי עופות נמצאים בתוך המקפיא שנמצא בתוך המקרר כמו שהיה פעם, והלך, הוא פותח את הדלת, והוא רואה שם את הילד שלו הקטנצ'יק בתוך המקרר, כבר כולו כחול, הוא צרח צרחה איומה, שהוא כזה מחזה לראות, הוא חשב כבר שהילד כבר הלך, ותכף מיד הזמינו הצלה וכו', והנשימו אותו, וברוך השם, הילד הזה ניצל. וכל זה למה? בגלל שהוא הלך ונתן את העוף, הלך לתת את העוף. אם לא היה נותן את העוף, בבית חולים אמרו לו לפי הבדיקות, עוד חצי דקה הילד הזה כבר לא היה סיכוי להציל אותו. אם היה עוד חצי דקה חסר לו חמצן, לא היה שום סיכוי, היה נפגע ומת. חצי דקה היה מתעכב. והקדוש ברוך הוא זימן לו, שלח לו מישהי שיתחנן, מישהי שתתחנן לפניו, תן לי עוף. לא היה שום סיבה בעולם לפתוח את הפריג'דר הזה. לא היו שמים לב בכלל שצריכים לפתוח פריג'דר כזה. והילד נתקע שם. ומי היה יכול לדעת? אי אפשר לא לשמוע ולא לדעת. זה צדקת הציני מוות. זה השליחות של הקדוש ברוך הוא. זה התקשורת של הקדוש ברוך הוא עם האדם. אותו דבר סיפר איזה בחור ישיבה, אחד הישיבות בירושלים, שבזמן הפיגוע של המחבלים, הפיצוצים שעשו בשוק מחנה יהודה, היה איזה אחד מספר על אבא שלו, שגם כן אבא שלו באותו זמן היה בשוק. מישהו עצר אותו באמצע השוק, ביקש ממנו אם אפשר להלוות לו 20 שקל. כמובן, אמר לו בסדר, הוציא את הארנק, עד שהוציא את הארנק, חיפש את ה-20 שקל וכו'. ובסופו של דבר נתן לו את ה-20 שקל, לקח לו קצת זמן, כמה דקות, והוא רוצה להמשיך לדרכו, ובדיוק התפוצץ. היה פיצוץ, רחמנא ליצלן, ונפצעו וכו'. לו לא היה לו העיכוב של הצדקה הזאת של ה-20 שקל, הוא היה מוצא את עצמו במרכז הפיצוץ שנמצא בדרכו. אותו דבר מסופר על רב חנניה שיף, גם כן שהיה גם כן מעשה איתו, שהיה פעם אחת שירדו שלגים בירושלים, ואחד העצים שהתמוטטו. הוא היה הולך בדרך, ומישהו ביקש ממנו צדקה ביום מושלג, אז כולם לבושים, בגד על בגד על בגד, ועד שהוא ביקש ממנו צדקה, הוא עצר רגע, עד שהוא מצליח להוציא הרי צדקה, זה לוקח לו כמה דקות, ונתן את הצדקה, ולאחר שהוא נותן את הצדקה, העץ הזה התמוטט לפניו במרחק של כמה מטר. שאם לא היה מעכב אותו את העיכוב הזה, אז העץ הזה היה נופל עליו, רחמנא ליצלן. וצדקת הציני מוות. מוריי ורבותיי, הקדוש ברוך הוא מתקשר איתנו. יש לו תקשורת. והוא אוהב אותנו. והוא שולח לנו את השליחים. אלה שליחיו של הקדוש ברוך הוא. השליחים של הקדוש ברוך הוא זהו בקשת עזרה של הזולת ממך. כל אדם ואדם, בכל מקום, בכל מצב, בכל עת, כשמתבקש לסייע ולעזור, עולם חסד ייבנה. אדם צריך ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, להיטיב עם הבריות, ולדעת שכל בקשה שהוא מתבקש, זה לא מקרית, זהו שליחו של הקדוש ברוך הוא. זה שליחות, זהו תקשורת, שאנחנו לא יודעים למה, אבל הקדוש ברוך הוא שהוא אב הרחמים, יודע מה שצריך להתחולל, והוא מכין תרופה למכה, ולכן הוא שולח עוד שליח, ועוד שליח להרבות לו בזכויות, ואם אדם יבין וישכיל את הדברים, אשרי משכיל שהאלו שולח לך את הדל, הדל הוא לא חייב להיות רק צדקה, זה יכול להיות עזרה, זה יכול להיות עצה טובה, זה יכול להיות במסגרת העבודה, שמבקשים לך שירות, לדעת איך לשרת את הציבור, וזה החוכמה. שאדם בכל מקום שהוא נמצא ידע, שכאשר נזקקים אליו לעזרתו, באיזה היבט שלו יהיה. נסתכל על זה, יש פה שליחות של הקדוש ברוך הוא. צריך לקבל את זה במאור פנים, בשמחה, כי גומל נפשו איש חסד. כי הקדוש ברוך הוא רוצה לעשות איתך טובה. אתה לא עושה טובה לשני. אתה עושה טובה עם עצמך, אתה עושה טובה עם משפחתך. מה גם בימינו ובתקופתנו אשר פוקדות אותנו צרות יום יום, גזרות קשות שתקופות ארוכות לא היו. אין יום שאין גזרות רחמנא ליצלן בציבור שלנו. אין יום. בעקבות כל השנאה וכל המחלוקת בעוונות הרבים. עצה אחת, ויקחו לי תרומה. לקחת, לקחת, לדעת שכל סיוע ועזרה שכל אחד מסייע לחברו, הוא לוקח את הזכות הזאת. הוא עושה חסד עם עצמו ומשפחתו. זה מה שיבטל מעלינו את כל הגזרות הקשות, ויאמר די לצרותינו, ויחיש את גאולתנו, במהרה בימינו, אמן ואמן. שבת שלום ומבורך לכל מאזינינו היקרים.
מאזינים המעוניינים לקבל את דברי התורה בדואר אלקטרוני יכולים לשלוח את כתובתם בהודעה למספר הטלפון 050-6318. מכיוון שהגאון הרב מלכה עורך כרך שני על חמישה חומשי תורה מהשיעורים ששודרו ברדיו להוצאתו לאור, בצירוף דיסק שמע מהשיעורים, כל המעוניין להשתתף בזיכוי הרבים להוצאת הספר יכול להתקשר ל-050-6318.